אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, יום שני, שעה שנייה. אנחנו מדברות היום בחודש אלול על, לא על תשובה, אלא על ילדים של בעלי תשובה, חתך אוכלוסייתי אמיתי שנוצר במציאות היהודית שלנו כאן. ואנחנו עם שרי נריה באולפן, ילדה של בעלי תשובה, ועם אליאנה שירה ברזל, מעניין, ילדה של בעלי תשובה, לבית ויניצקי. אנחנו מעלים עכשיו על הקו את שרה לגרוס, אומנית אלופה, תותחית. שרה, את פה?
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. את יודעת שפעם ראשונה כשהייתי איתך על הבמה, לא היה לי מושג שאת ילדה של בעלי תשובה, כאילו על המצח זה לא כתוב לך.
ומה, ועכשיו שאני אשאל אותך, האם היה לך איזושהי סבירות לעניין? יש חשד או שזה נראה גלט?
גם כשפתחת את הפה המבורך שלך, אמרתי לעצמי, וואו, גם התנועות של השפתיים, לא עליתי עלייך, נו, עד שלא גילית לי, לא ידעתי.
אני תוהה אם זו מחמאה או ההפך, אני עוד לא החלטתי. עוד לא, אני אחליט אחר כך בזמני החופשי.
ספרי עלייך באמת.
אני, מה שנקרא מילדי הדור השני, הכי הכי ראשונים, ההורים שלי חזרו בתשובה בתקופת אורי זוהר. אם היום בכל כיתת בית יעקב יש לפחות 2, 3, 4, 5, 6 ילדות של בעלי תשובה, אז אני חושבת שאני הייתי היחידה בכל בית הספר. ברמה שהסתרתי מחברות שלי את העובדה שיש לי סבתא בלי מטפחת. טוב, גם גדלתי במקום ממש הארדקור, גדלתי במאה שערים. ההורים שלי שלחו אותי ללמוד בבתי ספר ביידיש, מגיל 3 דיברתי יידיש בגן, בבית ספר, ולא הכרתי את העולם באמת במובן הכי פשטני. החיים שלי נתחמו לגבולות מאה שערים, אפילו לגאולה, לא נתנו לנו ללכת. ההורים שלי ממש ממש אמרו עליי בתוך הבועה החרדית שהם עמלו, היום אני יודעת להגיד, עמלו ליצור לנו. והעובדה שהמשפחה המורחבת שלי לא שייכת לשם, הייתה מין ידיעה חצי אמורפית כזאת.
שכאילו אנחנו באיזשהו משחק או על איזושהי במה?
זה לא המשחק, אני חושבת שאני יצרתי אולי את המשחק. ואולי שם נזרע הזרע לזה שאני באמת היום שחקנית. ידעתי שיש את המציאות שזה החיים שלי, הבית ספר, הגן, החברות, השכונה, הקהילה. ושם החיים מתנהלים בצורה מאוד מאוד ברורה ומסודרת, כולם חיים בתוך שבטים, בתוך משפחות, בכל יום יש למישהו אחר בר מצווה, ברית, חתונה, אירוסין. ויש את המשפחה שלי שהיא מאוד שונה ומאוד אחרת, ואת הסבא והסבתא שבאים מדי פעם לבקר, והבני דודים שבתור ילדה קטנה עוד לא ידעתי להמשיג את זה, אבל ידעתי שהם לא שייכים לקרקע הטבעית שבתוכה אני גדלה, ויצרתי לעצמי מין שני עולמות כאלה בראש, ו... אני חושבת שחייתי בשני העולמות האלה בנפרד וממש השתדלתי לא להרבב ביניהם. ולכן אפילו כמו שאמרתי קודם, חברותיי בבית ספר, הייתי ממציאה, ממש ממציאה שיש לי סבתא שגרה בבלגיה ויש לה פאה וכובע, והיא מדברת יידיש, ויש לי בדודה שקוראים לה שיינדי. היה לי עולם דמיוני שלם שחיפה על המציאות, כן. כן. כנראה ששם הדמיון התחיל להתפתח וה... עולם המשחק התחיל להיות חלק ממני.
כי מאוד רצית להיות כמו כולם באופן
מאוד,
טבעי.
מאוד, אפרט. מאוד, כי כזה מאוד שבא לי לבכות בשביל הילדה שהייתי, עד כמה רציתי להיות כמו כולם, ואת יודעת מה, זה לא עבר. עד היום.
ואיך את מתחילה בעצם לאט לאט לגבש איזושהי דמות משלך, ולהיות וחד את?
היום בגילי המופלג, שאנחנו לא נזכיר אותו מפאת כבוד המאזינות, אני יודעת להגיד שסיפור החיים המורכב שלי הפך אותי להיות מי שאני לטובה. אבל בגיל צעיר, עד גיל 20 פלוס, אני חושבת, עדיין חשבתי שזו לא ברכה. שנגזר עליה להתמודד עם גורל לא פשוט וכואב, ולמה אני צריכה את המשמש הזה בחיים שלי. אני חושבת שהאומנות, וכאן אני אדבר קצת רגע על באמת מה שאני עושה, היא כמו אצל הרבה אנשים, הייתה בשבילי מקום להתבהר בתוכו, ולהבין את הכאוס הזה שהשתולל לי בראש ובלב. ולאט לאט עם השנים, עם הכתיבה שלי ועם זה שהתחלתי לעבוד בפועל כשחקנית ועשיתי כל מיני דברים ופגשתי כל מיני קהלים, היום אני יכולה להגיד, לא יודעת אם עדיין בלב שלם, כי הילדה הקטנה עדיין יושבת שם בלב ורוצה להיות כמו כולם, אבל אני כן יכולה להגיד שאני שמחתי להיות אדם מאוד מעניין ובמובן החיובי, דווקא כי כל העולמות נמצאים בתוכי. באמת שכל העולמות, אני יכולה לדבר עם מישהי חילונית בשפתה, במהותה, וברגע אחר כן לדבר עם סבתא ממאה שערים בשפתה ובניואנסים שלה, ואני לא ארגיש בבית לא אצל זו ולא אצל זו, לצערי, וזו אולי, לא רוצה להגיד את המילה לא טובה, אבל זה אולי האתגר שאנחנו נושאים על גבינו, ילדי הדור השני, אין לנו באמת בית, אנחנו מין יצור חסר הגדרה, אבל אני כן מבינה את השפות של כולם, וזה יוצר עולם מאוד מורכב, מאוד מגוון ומאוד עשיר.
תני לנו את אחד הדברים המופלאים שאת עושה על הבמה. תסבירי גם משפט על מה זה spoken word, כי זה חדש בעולם של הבמות.
נכון, בעולם החרדי. spoken word בתרגום לעברית זה שירה מדוברת, שזה בעצם ז'אנר שהוא בן דוד רחוק של ה... רפ, שזה במקום לשיר לדבר, לדבר על איזשהו קצב. זה התחיל בארצות הברית כשירת מחאה באמת של השחורים, והתפתח והפך לז'אנר תיאטרלי מאוד מוכר. בעולם קוראים לזה פורטרי סלאם, כי זה מתנהל באופן תחרותי, ולארץ זה הגיע לפני כ-20 שנה. כשאני גיליתי את זה, ישר ידעתי שזה כאילו ז'אנר שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם בשבילי, כי זה משתמש בכתיבה והגשה באותו מינון, זאת אומרת, אתה חייב גם לכתוב את הטקסט וגם להגיש אותו. ואני מעולם, מאז ומעולם כשאני כותבת טקסטים, אני תמיד כותבת אותם בתודעה של להגיש אותם לקהל, לא בשביל שהם יישארו על הדף. וזה מה שהספוקן וורד עושה, את כותבת ואז מגישה, אין לה טקסט קיום בלי הבמה, וזה גם ז'אנר מאוד נקי, אין מוזיקה, אין נצנצים, אין תפורה, אין תלבושות, זה אני, המיקרופון והמילים שאני אומרת. אז בשנתיים האחרונות זכיתי, ואני אומרת זכיתי כי לא חשבתי שזה יקרה, מה להכניס את הז'אנר לתוך התעשייה האומנותית החרדית של הבמה. אני מופיעה היום הרבה מאוד עם spoken word בכל מיני קהלים נשיים, אני גם מלמדת, יש לנו פורום אומניות חרדיות שלם שלומדות, עוסקות, כותבות בכל הנושא הזה של שירה מדוברת, וזה מדהים וזה קסום. ובאותו הקשר אני חוזרת לנושא שלנו, הקטע הראשון שכתבתי, למדתי פעם ראשונה spoken word לפני כ-4 שנים אצל צביה מרגליות המופלאה, והקטע הראשון שכתבתי בקורס היה קטע ששמו ילדת מהגרים, שמתאר את החוויה שלי כמישהי שאין לה בית מגזרי. אני זוכרת את צביה אמרה בקורס, תכתבו על הדבר שהכי הכי הכי בוער לכם בבטן, וכולן לקחו את העיפרון והתחילו לחסוס אותו, ואני שאלתי כאילו מה אתם צריכות לחשוב, כאילו זה בוער בי מגיל 3, ברור שעל זה. והתחלתי לכתוב את ילדת מהגרים. וזה הפך להיות קטע הספוקן שאיתו, כאילו אני יצאתי פעם ראשונה לבמה של השירה המדוברת.
תני לנו את זה, שרלה.
ככה, את כולו?
כן, כי זה מעולה.
טוב. יש לי גרביים בצבע הנכון. חצאית באורך הנכון. דיבור במשלב הנכון, אני חיה בשכונה הנכונה, מנויה לעיתונים הנכונים, שימו אותי במסדר זיהוי ואקבל כותרת מיידית. חרדית. הכל תפור היטב מנעל ועד צווארון, מהודק עד לניואנס האחרון. ואז מתקשרת לי את, ממכון הסקרים, שואלת בקול מתקתק, בת כמה? ולמה? ומה גובה השכר? ביבי או לפיד, ומה המגזר? דתי מסורתי חרדי חילוני אחר? פתאום שתיקה. ליאת עדיין אופטימית, היא מנסה ומתאמצת בכל הכוח למצוא לי משבצת, אפס. אין שיתוף פעולה. חור שחור פעור בטבלה. חור שחור פעור בבסיס הקיום שלי. ולפעמים אני פשוט רוצה להגיד את זה בכל, אני רק נראית לכם חרדית. אני יודעת, אני יודעת, הרי אצלי כל מילה, כל משפט, כל גרב, כל חצאית, כל רעיון לסמינר, כל שיחה אקראית, הכל כל כך מחושב, כל כך מיישר קו, שלא תעלו עליי שאני אחרת. לא משלכם, חפרפרת. פעם, ליאת המתקתקה מהסקרים, התקשרה לדבורי, חברה שלי. ודבורי ענתה לה בחזה ביטחון טבעי, אני ציבור חרדי. הייתי בשוק. מי גילה לדבורי לאן היא שייכת? האם מתישהו, איפשהו, עמדה איזושהי מורה והכתיבה לכולם, שורה אחר שורה, מגזרים, תתי מגזרים, סימני זיהוי? כי אולי, אולי הייתי מרימה אצבע ושואלת את המורה הזו, איך זה עובד אם לסבא שלך אין כיפה ולאבא שלך יש טריימל? ואת שומעת על חומה ומגדל ופלמח וחלוצים והחבר'ה בשכונה מלמדים אותך לשרוף דגלים. ואת חיה בתוך כזה סלט ובכל משבצת בטבלה יש מעט ממך. אז איך תדימי את? איך? אבל מסתבר שאין באמת כזה שיעור ואין באמת כזו מורה וזו רק אני וזו רק הבחירה. ואם לדבורי זה בא באוטומט, אני בוחרת את זה לאט, כל יום קצת, מנסה, נתקעת, מתקרבת, נרתעת, מרגישה חלק, מרגישה זרה, בורחת, חוזרת חזרה, תמיד בסוף חוזרת חזרה. כי בתוך כל הכאוס הזה, אלוקים הוא תמיד אמת ברורה. אור צלול בתוך המנהרה, וגם עם כל השאר תפורה, הוא שם בתפקיד הראשי, אז גם אני. אולי, אולי יום אחד יוסיפו עמודה חדשה לטבלת המגזרים. יקראו לעמודה הזו ילדי המהגרים. ילדים שנולדו על התפר שבין העולמות. ילדים שעשויים פיסות פיסות. ילדים שמרכיבים לעצמם בדם, בדמעות, זהות. תודה.
סהלה.
כן.
שלוש נשים עם דמעות בעיניים, אמת בלבבות ורצון לחבק אותך.
וואי.
יו, זה משלם.
תודה.
האמת ש... את יודעת, כמו שאומרים, no more, כאילו, אין לי מה להגיד.
אני רוצה להגיד משהו על הקטע הזה, שכתבתי אותו, חשבתי שאני אוכל לבצע אותו מול בעלי תשובה, במקסימום. כאילו חרדים לא יכילו אותו. ואני רוצה לספר לך, שהיום עם זה שברוך השם בשנה האחרונה, ככה הפכתי להיות אומנית פוקן וורד מוכרת, ביצעתי את הקטע הזה לא פחות ולא יותר מאשר... מול 200 מורות לפני שבועיים, על במה של סמינר ירושלמי מאוד מכובד, שאני לא אזכיר את שמו, ככה, as is, כולל כל הטקסט, וזה משהו שלפני שנתיים לא הייתי חולמת שיקרה לי, כילדת מאגרים שאף אחד לא בדיוק הבין מי היא, ואני לא יודעת מה זה אומר, אם זה אומר משהו על ההתפתחות של הציבור, זה אומר משהו על ימות המשיח, אם זה אומר משהו עליי, אבל בשבילי זאת הייתה נקודת ציון מרגשת. אני עמדתי שם מול כל המורות האלה עם הפאות והחליפות, ואמרתי להם וסיפרתי להם את מה שכרגע סיפרתי לכן, וקיבלתי את אותה הזדהות ואותו חיבוק. אז אני לא יכולה להסביר לך מה זה בשבילי.
מדהים, שרה, באמת. אני חושבת שכשאת מדברת, או כשאמת יוצאת... פוגשת נשים שיודעות שכל אחת ואחת מהם היא קצת מהגרת, לא משנה איפה היא נולדה.
זה בדיוק היופי. אחרי כל מופע ניגשות אליי חסידות עם מטפחות וכובעים ואומרות לי, עזבי את הפרטים הטכניים, במהות הדבר אני בדיוק הזדהיתי עם כל מילה, כי כל אחת מהגרת וכל אחת מרגישה שאין לה בית במובנים אחרים.
שרל, אני ממש מודה לך, ואני ממש מברכת אותך לשנה חדשה שתמשיכי בה עוד ועוד להשמיע את הקול הזה, כי את יודעת, באחת השיחות שלנו בחדר האיפור פעם מאחורי הקלעים, אמרנו שזה זן של ילדים של בעלי תשובה, שבכל זאת, והנה זה סוף הספוקן שלך, בחר להיות חלק מהעולם החרדי.
נכון, וזה כל כך, אני רוצה להגיד מפה, שכל ילד לבעל התשובה, בין אם הוא ילד בן 12 או בן 45, שנשאר, שומר תורה ומצוות, זה כל כך לא מובן מאליו, וזה כל כך, אני בטוחה, יש בשמיים איזו מחלקה מיוחדת בשביל הילדים האלה, כי רק אנחנו יכולים להבין כמה זה לא מובן מאליו. לא חילונים יבינו אותנו, לא חרדים וגם לא בעלי תשובה, אנחנו זן בפני עצמו.
וואו, שרלה, תודה רבה שדיברתי.
אני רוצה לשחיל עוד מילה בכבודה של אכסניה.
נכון,
אנחנו משודרות בכל חי.
נכון.
אז רק להגיד שהפריצה הראשונה של הספוקן וורד החרדי קרתה ברדיו כל חי, בתוכנית ששידרנו בקורונה לפני כשנתיים, או שנה וחצי, כבר לא זוכרת.
משרד התרבות.
ושם הכל התחיל. אז להגיד על זה רגע, לנצל את ההזדמנות, את הבמה רגע, להגיד על זה תודה.
זוכרת, בבקשה, אהובה אחת וברכה. הלאה, הלאה. תודה.
ותודה לך, היא הבעלה תשובה.
מבינה ללבכן ילדים שלי.
טוב שחזרתם בתשובה, טוב שאחרת ראינו נולדים.
וואי, ואולי אם הייתם ילדים, איך הייתם נראים? טוב, זה לתוכנית אחרת.
שנה טובה יקרה.
תודה רבה, שרלה. שרלה גרוס.
באהבה.
המשיכי לדבר, בבקשה. חזרנו. קדליבה, דנות היום בילדים, במאגרים, בילדים של המאגרים, ילדים של בעלי תשובה. שרי, אליאנה, שרלה גרוס הזכירה בחלק הקודם את בושות שסבא וסבתא יכולים לעשות לנו כשהם ממש לא דתיים, חרדים. אליאנה, מה את אומרת על זה?
אני, זה היה חלק ממש משמעותי. רוב המשפחה הייתה אמנם במקסיקו, אבל גם כשסיפרתי עליהם, אז היה להם שמות מקסיקנים כאלה, אז תמיד הייתי אומרת את השם היהודי, ולחלקן קצת ממציאה את השם, או מוציאה אותו טוב יותר. וההורים של אמא שלי כן בארץ, והם היו מגיעים אלינו קבוע לבני ברק כל יום שישי. אני תמיד הייתי, הם היו מתקשרים בבקשה לרדת לעזור לנו, להביא את הדברים, הם היו מביאים לנו אוכל. אני, אמא שלי תמיד ידע שממני לא מבקשים לרדת לעזור להם.
למה?
למה? כי... לא, אני הייתי ילדה טובה, תמיד עזרתי, אבל בנושא הזה לא מבקשים אני לרדת לעזוב, ותמיד אחים שלי היו יורדים, כי ידע שתמיד זה השעה שכל החברות שלי וכולם חוזרות מהבית ספר, והדבר האחרון שאני רוצה זה שירו אותי, עוזרת להם ולהביא אוכל, אף אחד לא ראה אותם, וכשהיו מגיעות החברות אליי הביתה, והם היו במקרה בבית, אז לא הייתי מכניסה הביתה, הייתי סוגרת את הדלת ככה, בלי שהם שימו לב, ואומרת להם, לא נוח לי שתיכנסו, בואו נדבר בדלת. וקרה שסבתא שלי הייתה פותחת את הדלת ואומרת, למה אתן לא נכנסות, מתוקות? ואני לא יודעת איפה להכניס את עצמי, היה לי קשה עם זה שסבתא שלי בלי מטפחת, וסבתא שלי ממקסיקו בכלל, כשהייתה מגיעה לבקר, יש לה שיער לבן, רעמת שיער לבן, שזה אפילו לא צבוע בצבע שאפשר לחשוב מרחוק שזה פאה, זה משהו נדיר, היא הייתה מגיעה לנו לחודש, ממקסיקו, ואני פשוט בחודש הזה לא הייתי מביאה חברות הביתה. היה לי רק חברה אחת שאליה יותר הרגשתי בנוח, רק אותה הייתי מביאה הביתה, וכל השאר החברות הייתי אומרת להם, באלפי תירוצים, סליחה, אבל אני לא יכולה. זה היה התמודדות כל היסודי עד שבגרתי והגעתי לתיכון. ושם כבר היה יותר מגוון, אבל כל הילדות חד משמעית זה היה חתיכת סיפור.
וואו. וואו, מה עוברים ילדים של בעלי תשובה, אה? לא קל, אני מקווה שאתם מקבלים על זה, שתהיו בטוחות זכויות בשמיים, את מזדהה עם זה, שרי?
מאוד, אני...
למה את צוחקת שם כל העת?
אני גם צוחקת, כי אני כל כך זוכרת עצמי, שסבתא שלי, רייזלה, שאני כל כך אוהבת אותה, היא הייתה באה עם התסרוקת שלה גם, עם כזה קצוץ, והיה לה כמו קוקיות כאלה. הייתה באה עם ההונדה ספורט שלה, חונה חצי על המדרכה, מחכה לי ליד הבית ספר, איזה סבתא חמודה, בא לקחת אותי לבית ספר. וואי, ואני לא ידעתי איפה אני קוברת את עצמי. וגם הסבתא השנייה, אני זוכרת תמיד במסיבות סיום, ובת מצווה וכאלה, סבתא שלי הייתה באה, ואני כאילו הייתי, אני זוכרת פעם אחת שסבתא שלי באה, והיא עומדת על המדרכה מולי, ואני כל כך הלכתי ממוקדת, כאילו רק להגיע למאחורי הקלעים, שאפילו לא שמתי לב אליה, היא כזה שמה לי יד ועצרה אותי, ואני זוכרת שכל כך התביישתי, והיום מהמבט הבוגר, אני לא מבינה מה
כל כך התביישתי.
כן. אני יכולה להבין אבל ממה התביישתי.
כן,
לכל
ברור.
הסבתות האחרות היה מטפחות כאלה, או פעות קצוצות כאלה, ומה כן. פתאום בא איזה אישה עם רעמה צייר לבן, נכון. כאילו זה היה...
זה הרגשה הזאת שכולם נכונים, ואת לא ממש.
נכון.
אני, יש לי גם עוד סיפור שהוא אפילו כואב, שסבתא שלי ניצולת שואה, היא הייתה במחנות, והיא באמת הייתה ילדה קטנה, ובסמינר, ביוד ב' למדנו, היה לנו ספרות שואה, והייתה מחברת שואה וזה, וראיינו את הסבתות שלנו, כל אחת מי שהיה לה, ואני ראיינתי אותה, והגשתי עבודה עם סיפור מצמרר ו... מטורף, כאילו, באמת, סיפור שובר, וממה היא ניצלה, ואני זוכרת שקיבלתי חזרת העבודה עם הערכה, ענית על הדרישות. ואני זוכרת, עד היום זה שורף לי, אני לא יודעת במה לתלות את זה, אבל אני, יש לי חשד גדול שזה שסבתא שלי לא הייתה יהודייה, דתייה, גאה, שעכשיו צרדה את כל השואה, אם למלמל אין עוד מלבדו, אז הסיפור שלה הוא לא מספיק,
חזק.
לא מספיק חזק, לא מספיק מקבל את הגבורה שיש בזה, ואת הערך שזה, עד היום זה שורף אותי, ומהמקום שאני היום, אז אני אומרת, איך לא באתי ומחיתי, איזה זלזול, מה זה, מי שלא, לא, ישמה שהיא לא גדלה על תורה, על אמונה, בגלל זה הסיפור שואה שלה הוא פחות ממישהו אחר, זה עד היום שורף אותי, ואני מרגישה שזה בדיוק המקום הזה. ולא יודעת, אני יכולה להגיד מפה לאנשים, תהיו רגישים, כי אתם לא יודעים מה כל אחד מאחורה עובר, ומאיפה הוא הגיע, מה הוא עבר, ומה קורה לו בפנים, אפילו עליי שיכולים להגיד, או הנה סיפור הצלחה, אמרה לי פעם איזה בעלת תשובה ידועה שדיברה על נוער מתמודד, ואני הייתי שם, והיא הצביעה עליי, ואמרה, הנה סיפור הצלחה. ואני כאילו, לא יודעת אם אני סיפור הצלחה, את יודעת מה אני עוברת בפנים כל יום, אני נקרעת לפעמים, בין המקום הזה למקום הזה, בחוסר זהות הזה, שבאמת, אני משתדלת מאוד מאוד, לקחת ממנו את הדברים הטובים ואת העוצמות, אבל לפעמים זה באמת לא קל. זה שאני נקראת מבפנים ולא מבחוץ, זה באמת כי אני בוחרת יום-יום להמשיך בדרך הזאת, שאני קיבלתי את האמונה הזאת באמת מגיל צעיר, ואני בוחרת להמשיך ללכת בזה. נכון. אבל זה לא מובן מאליו.
ממש לא. ואת יודעת, אליאנה, אחד הדברים שאני תמיד אומרת לאימא, אני באמת מרגישה ככה, בתור בעלת תשובה, אם אפשר להגיד את האמירה שנאמרה פה בתוכנית היום, אני לא שם ולא שם, אני תמיד אומרת לאמא יעל, אני מרגישה שאני גם וגם. וזה, זה, זה, זאת אומרת, אני גם מכירה את העולם החילוני, וגם מכירה את העולם החרדי, ויש לי מזה טוב ומזה טוב, ואני חושבת שאחד המקומות לצמוח בהם, כבעלי תשובה, או בטח ובטח כילדים של בעלי תשובה, זה לדעת, להבין שאנחנו מאוד מאוד רחבים וגדולים ביכולות שלנו. הרבה אני מקבלת מיילים מחרדיות מבית שאומרות לי, אלוואי שהייתי בעלת תשובה. נכון.
אני אומרת לך, אני לפעמים מצטערת שהילדים שלי לא יהיו ילדים של בעלי תשובה. עם כל הקשיים שזה אומר, זה פשוט זה מדהים, זה משליך לכל החיים בסדר, הם יגדלו עם הורים חרדים, אני לא אומרת שזה רע, חס ושלום, אבל לא הייתי מוותרת על זה בחיים.
וואו, דברי סיכום, שרי?
אני מצטרפת גם, זה המקום שהוא באמת הבסיס של האישיות והנפש שלי, שבחיים לא הייתי מוותרת על זה, באמת.
יאו.
זה מתנה בעיניי.
תודה שדיברתם איתנו, זה פשוט נושא מרתק. וקרוב לליבי. שנה טובה, שנה מלאת גם וגמים, שנה מלאת אור של בעלי תשובה, אבל ישיבות ורוגע של עולם של תורה, שהיה פה הרבה לפנינו, ויש לו הרבה מה להגיד, והרבה על מה להישען. אני הרבה יודעת כמה העולם החרדי מאפס אותי. אז אני מאחלת לעצמנו לדעת לטעום מאמנות, ולאכול תמיד את המזינה ביותר. אולי תקימו לכם, כמו הפועלי כל העולם התאחדו, אז כל ילדי בעלי התשובה התאחדו, כי יש לכם הרבה כוח ויש לכם מה להגיד, ואתם מתוקים שלנו.
תודה, אמן.
תודה, שרי נריה, שנה טובה. תודה אליאנה שירה ברזל.
תודה לך.
להתראות, יקרות.
להתראות.
ביי.
אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה, אולי תיבת פנדורה, אבל בפנימיות ליבנו יש רק רצון טוב. לא חוד החנית עם כל המסע הזה על הגב. אני במזרח והלב שלי מונח בסוף מערב. פיזרנו את המוח, סגרנו את הלב, אבל יש מישהו בעולם שמרחם. עלינו עכשיו, תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות ברצון שאלף נהגים אחרים לא יוכלו לחבות. תנו לי נהג רחמן עם עיניים טובות, שגם בתוך המבול ימצא את המסלול לאחור. תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות. נהג, אפשר לפתוח מאחורה למי שהוא כמוני עליו, אפילו שערי דמעות כבר ננעלו. כמה שנים אני חי בדרכים ולא מבין ימין או שמאלה. כל פעם התפללתי שתבוא ואז נתתי לך שוב לחמור. זה כתוב בשמיים, כתוב לי בעיניים, אתה ואני זה שניים בתוך כל הטירוף. רק תמשה מתוך המים ואני אחזיק ידיים ונצעק עד השמיים. אין שום ייעוד. תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות ברצון שאלף נהגים אחרים לא יוכלו לחבות. תנו לי נהג רחמן עם עיניים טובות, שגם בתוך המבול נמצא את המסלול אל החוף. ייקח גם אותי. מסלול אל החום, תעצרו את העולם, אני רוצה